הקודם על החוצפה דעיקבא דמשיחא, רק תמצית העניין, ראינו שהחוצפה היא נובעת מהעובדה שהמחנכים, אלה שצריכים להסביר לאותם אנשים שבועטים בכל, לא הסבירו את זה בצורה נכונה. אני אספר אולי סיפור שתבינו את את העניין, להמחיש לכם את הרעיון. פעם עמדתי בתור למשרד הרישוי, והתור ארוך, ולידי עמד יהודי אחד. התחלנו לדבר בינינו, מדברים, הוא רואה שאני אדם עם זקן, ככה, ציצית וכל זה, נשמע, גם אני הייתי פעם דתי, אומר לי הבן אדם הזה. ועזבתי את הדת. חוצפה, דיברנו על חוצפה. שאלתי אותו למה, מה הסיבה שעזבת? אז הוא סיפר לי שבילדותו הוא היה אוהד ביתר ירושלים. ידוע, אוהדי ביתר ירושלים, אנחנו משרופים על הקבוצה הזאת. וכל הזמן בבית אמרו לו, אל תלך למשחק כדורגל. אם תלך למשחק כדורגל עם ביתר ירושלים, זהו הסוף שלך. אלוקים יעניש אותך. וככה כל הזמן. ילד זה ילד. הגיע משחק, זה היה בתקופה שהמשחקים של ביתר ירושלים היו באצטדיון אימקה, קראו לזה. זה היה... היום גם שם יש אימקה, שם בנו בתים כאלה. בכל זאת, הוא אמר, יום אחד לא עמדתי בפיתוי הזה, הכנסתי את הכיפה לכיס, והתפלחתי לאצטדיון, לראות משחק את ביתר ירושלים. הוא אומר, חזרתי מהמשחק, הייתי בטוח שאני אלך ברחוב, וזה עץ ייפול לי על הראש, או משהו כזה. כל כך האכילו אותו בזה שמידת הדין היא תתנקם בו, שהוא ככה בתור ילד היה בטוח בדבר הזה. הוא אומר לי, תראה, אני הולך ברחוב, שמיים כחולים, השמש זורחת, לא עצים ולא דובים, שום דבר. באותו רגע נפל לי האסימון. אמרתי לעצמי, רגע, אולי כל זה שקר, גלוב. ומאז החלטתי להיות לא דתי, זהו. נער, ילד, כן. לא דתי. טוב, אני מבין אותו. אם האדם כל הזמן חי אומר, אם תעשה ככה, תקבל ככה. אם תעשה ככה, תקבל ככה. אין ככה, ברגע שזה לא מתקיים, הוא אומר, אולי כל מה שהכילו אותי, זה לא נכון. הוא צודק, הנער הזה, שהתבגר לעתתה. שואל אותו את האדם הזה, תגיד לי, מה אתה עושה? הוא אומר לי, אני מפקח במשרד החינוך. עובד בחינוך. יפה מאוד. תגיד לי, ואת הילדים שלך לאן אתה שולח? לחינוך דתי. אמרת, למה? מה שבטוח, בטוח. מה שבטוח, בטוח. שולח אותם לחינוך דתי. כן. אבל הוא דוגמה של משבר שעובר הדור הזה, הדור של הדתל"שים, מה שדיברנו. או סיפור אחר, פעם נתתי שיחה, הרצאה, לפני... ילדים, בית ספר תיכון מבאר שבע, וכולם לא היו דתיים, והיה אחד עם כיפה על הראש. אז אני מספר להם איך חזרתי בתשובה, כל זה, אז זה שעם הכיפה על הראש, הוא קם אומר לי, תראה, אתה רואה את הכיפה הזאת? הוא חוצפן. אני גומר את י' ב', כיתה י' ב', אני זורק את הכיפה. לא התבלבלתי, הוא רצה להראות הפוך. ושאלתי אותו במקום, למה? למה אתה רוצה לזרוק את הכיפה? מה קרה? אז הוא אומר לי, תראה, אני אגיד לך את האמת. כשהייתי בכיתה ט', שאלתי את האבא שלי, תוכיח לי שיש אלוקים. עד בכיתה ט', ילד מתחיל לחשוב. אז הוא אומר, אבא, חוצפן, איזה שאלות אתה שואל? הלך לרב של בית הכנסת, אמר לרב של בית הכנסת, הוא אומר לי, תוכיח לי שיש אלוקים. אל תשאל במופלא ממך. דחק אותו. באותו רגע נפל לי הסימון, כמו שאומרים. אתם לא נותנים לי תשובות. אז זהו, אז אני, יש עברה, אבא שלי אומר לי, אם אתה מוריד את הכיפה, אני לא מממן לך את הלימודים. אז כל זמן שאני כאן, יש לי ברירה, אני שם לי את הכיפה על הראש. אבל אני יוצא לגיל 18, אני עצמאי, אני מוריד את הכיפה. דטלש. מסוג אחר, כן, אבל אותו עיקרון. לא, הוא לא סיפק אותו, את, את הילד. הוא שאל שאלה בתמימות. והוא רצה לשמוע תשובה, שדבר אליו, לא דיברו אליו, דחו אותו. זה מדיוק מה שהרב אומר. החוצפה די כבר דדי משיחה, היא נובעת לא בגלל שהדור הוא לא בשל לזה, אלא שמי שצריך להכיל אותו, דיינו המורים, המחנכים, לא מוצאים את הדרך איך לדבר אל ליבו. אני זוכר שהייתי מורה בתיכון, בתיכון דתי, ואני באתי מורה די טרי, והדבר הראשון שאני שמתי לב בתיכון, שהילדים חיים חיים כפולים. זאת אומרת, הם בעצם לא דתיים, אבל כלפי חוץ הם דתיים, כי הם בתיכון. אני יודע, היו למשל מתפללים. אז כשהיה בא המנהל תמיד היה עומד מאחורה, מאחורי התלמידים, וכולם היו מתנדנדים. מתפללים, דבקות, יעני. המנהל יוצא, כולם מסתכלים, שמחה וססון בצפינה. מה קרה? אז ראיתי שילדים בעצם משחקים, באמת, לצערי הרב, באותה תקופה, אחוז גדול מאוד מהתלמידים, הם אחרי כיתה י' ב', הם נטשו את הדת, עזבו את הדת. אז מה עשיתי? ועד היום אני פוגש תלמידים שלי מאותה תקופה, והם מודים לי. אז אחד השיעורים הראשונים כבר אמרתי, אני תראו, כל השאלות שרציתם לשאול ופחדתם לשאול באמונה, אני מבקש שתשאלו אותי, אל תגידו מי את השמות שלכם, כל אחד כותב שאלה בלי שם, מעבירים אליי את השאלות, ואנחנו מתייחסים לשאלות שרציתם לשאול ופחדתם לשאול והתביישתם לשאול, אבל באמת אתם שואלים את השאלות האלה. ואז הם שלחו לי את השאלות. תגיד לי, מה זה גיהנום, מה זה אלוקים, תוכיח לי שיש אלוקים, השגחה פרטית, למה הצדיק רע לו ורשע טוב לו, כל השאלות הידועות ששואלים. ואנחנו ישרנו בשיעור, ועל זה היה בנוי השיעור. בואו נתייחס לכל שאלה ושאלה. וחלק מהתלמידים האלה התבגרו, עכשיו הם בגילי, זה היה לפני 40 שנה, היום כבר בין 60, קרוב ל-60, אז הם פוגשים אותי, אומרים, השיעורים האלה, שאנחנו התייחסנו לשאלות שבאמת יצאו כולנו, הם נחרטו בזיכרוננו עד היום, וחלק מהם נשאר דתי כתוצאה מהדבר הזה. זה המחשת הרעיון שהרב כאן אומר, שמאיפה באה החוצפה דקות המשיכה? מאיפה באה הביתה הזאת? מתוך שהדור הוא מספיק חכם, מספיק אינטליגנטי, בשביל להתמודד עם שאלות אמונה, ובמקום להותנים ברשויות תורה, קוראים לו, קרא, כזה ראה וקדש, תעשה, אל תשאל שאלות. ואז מה התוצאה? כשהוא מתבגר יותר, הוא עצמאי יותר, הוא בועט בכל דבר דבר. זה מובן הרעיון. בוא נראה את זה בהמשך. מה התיקון לכל הדבר הזה? איך מתמודדים עם הדבר הזה? אומר כאן הרב בהמשך, החוצפה דעקבתא דמשיחא באה מפני שהעולם מוכשר כבר, עד כדי לתבוע את ההבנה, איך כל הפרטים הם מקושרים עם הכלל, ואין פרט בלתי מקושר עם הגודל הכללי, יכול להניח את הדעת. וכמו שהרב ציודה, זכר צדיק לברכה, היה תמיד אומר, יקבל עליו עול מלכות שמיים, תחילה אמונה, ואחר כך עול מצוות. כמו שהמשנה אומרת במסכת אבות, במסכת ברכות, סליחה, רבי יהושע בן כורח אומר, יקבל עליו עול מלכות שמיים, דיינו, יתחזק באמונה, ומתוך כך יקבל עליו עול מצוות. אז זאת הבעיה, וצריך לפתור אותה על ידי זה שילמדו אמונה בצורה כזאת שאנשים יתחברו אל הדברים ומלא יגיעו לעולם של עשייה. ואם היה העולם עוסק באורה של תורה במידה זו, יש תורה ויש אורה של תורה, דהיינו לא רק מה לעשות, אלא גם למה לעשות. זה לא מספיק שאומרים, תעשה כך, תעשה כך, תעשה כך. צריך להיות איזה תשתית, איזה יסוד, שתזדהה עם זה, שתאמין בדברים האלה. תאמין בכלל במציאות השם, שיש לו תורה ותורה מן השמיים, ילגים על עיקרי האמונה. שתתגדל הנשמה הרוחנית, עד כדי הכרת הקישור הראוי של הפרטים עם הכללים הרוחניים. דהיינו, שאתה מקיים מצווה, זה לא סתם מעשה. מצווה מלשום מתחבר. אתה בעצם עושה את רצון הבורא שאתה מאמין בו. הקדוש ברוך הוא באמת, הוא בורא את העולם, ברא את העולם. הוא מלך ומלכותו בכל משלה, ויש לו רצון לקדוש ברוך הוא. והרצון הזה בא לידי ביטוי בתורה ובמצוות. הרי מה זה התורה והמצוות? זה רצונו של הבורא. ואז אתה מתחבר אל הרצון, ובמילה מתקרב אל הבורא. אם אתה ניגש אל המצוות מתוך אמונה, מתוך הכרה, שהמצווה זה לא איזה מעשה סתמי כזה, אלא הכל כולו מחובר אל מקור, אל המקור, דיינו אל בורא עולם, אז במילה העשייה היא אחרת לגמרי. והייתה התשובה, אם היה ככה, בתיקון העולם הביתה ועל ידה, מופיע ויוצא אל הפועל. בעצם מה שאנחנו עושים כאן, באיזה מידה במכון מאיר, שיושבים כאן אנשים רחוקים מאוד מדעת. גם שהיו דתיים ועזבו וחזרו, וגם אנשים שבאמת, אתה רואה בהדרגה, תוך כדי לימוד ובירור, אני לא אומר רק לימוד, שומעים הרצאות או דברים כאלה, אלא גם יושבים ושואלים שאלות ודנים ומעמיקים, לאט לאט האדם מבין באיזה עולם הוא חי, והוא חי בעולמו של הקדוש ברוך הוא, שהשם באמת מלך ובאמת מלכותו בכל מה שעלה, ובאמת לאלוקים יש רצון, והרצון הזה הוא פונה אלינו, שהמצווה היא לא סתם דבר סתמי, אלא דבר שיש לו ערך, יש לו חיבור, יש לו קישור, למכור הכל. אבל כיוון שההתרשלות גרמה שאור תורה פנימית, דיינו אותה לימודי האמונה, הטעון רוממות וקדושה עצמית, לא הופיע בעולם כראוי, באה התביעה של סידור חיים כאלה, שהפרטים יהיו מובנים במובן הכלל, בזמן כזה שהגמר של גילוי האור וסלילת הדרך להבנה זו עדיין לא בא. ומזה באה הריסה הנוראה. הריסה הנוראה, אומר כמבה, תוך שאנחנו לא השכלנו להעביר את המגמה הפנימית, את החוכמה הפנימית, מה שנקרא, בצורה כזאת שיתחבר לחיים, למציאות. וזה נובע בין השאר, הוא אומר, בגלל שלהגיע להמצאה הפנימית, זה לא מספיק ללמוד, זה לא פילוסופיה, שאתה לומד מחשבות או דברים כאלה. זה דורש ממך דרך ארץ. זה דורש ממך ללכת בדרך השם, להידבק בדרכה, במידותיו, וכל הדברים האלה. רק מתוך כך אתה מגלה ורואה שבאמת אתה חי בעולמו של הקדוש ברוך הוא, אתה לא חי סתם ככה. אז מכיוון שבא כל הנושא הזה של פנימיות התורה לא בהכשר הנכון, לא בצורה הנכונה, ומילא הדברים האלה אינם מדברים אלא מי שצריך לדבר, זאת אומרת, אל הדור שלנו. ומה התיקון? ואנו מוכרחים להשתמש בתרופה העליונה. מהי התרופה העליונה? שהיא הוספת כוח בכישרון הרוחני, עד אשר הדרך איך להבין ולשאר או ישאר את הקישור של כל ענייני הדעות והמעשים, לחבר שמיים וארץ, התוריים עם הכלל היותר עליון, יהיה דבר המובן והמוצע בדרך ישרה על פי הרגשות הנפשות השכיחות, המצויות. זה לא יהיה נחלתם של בודדים. כמו שאומרים, יש אנשים, אנשי מעלה, אנשי עלייה וכו', שהם מחברים את השמיים ואת הארץ, בעלי אמונה, והם אומר, הם כאילו, הם יודעים, הם קיימים מצוות באהבה, בהירה, בהתלהבות וכל הדברים האלה. אומר כאן הרב, לא, אנחנו צריכים שזה יהיה נחלתם של כל יהודי ויהודי. שלא היה כאן איזושהי קבוצה אליטית שהיא דבקה בקדוש ברוך הוא והולכת בדרך הנכונה וחיה את זה ונושמת את התורה ואת המצוות, אלא כל עם ישראל. דרך אגב, אני מוכרח לומר, היה יהודי אחד שקראו לו הבעל שם טוב, אולי שמעתם את שמו. רבי ישראל בעל שם טוב. שהוא, אותם מילי, אותו רעיון שכאן הרב מביא אותו, שצריך להביא את פנימיות התורה אל רבבות עמך בית ישראל, אל מיליוני יהודים, הוא הגה את הרעיון הזה, הייתה לו סייעתא דשמיא מיוחדת, הוא זכה והעמיד תלמידים ותלמידי תלמידים ותלמידי תלמידים, והקים תנועה, מה שנקרא היום, תנועת החסידות. מה זה תנועת החסידות? בעל שם טוב, הוא ראה את המצוקה הגדולה בדור שלו. היינו בגלות, היינו במצב קשה מאוד, גם פיזית, אבל גם רוחנית. לא הייתה מספיק תורה וכל הדברים האלה. אז מה עשה בעל שם טוב? הוא השכיל, מצא את הדרך, איך להאיר את הנשמות של אותם רבבות יהודים מדוכאים ומסכנים ואומללים שהיו אז בגלות, והקים את התנועה הזאת שקוראים לה תנועת החסידות. שדרך אגב, בהתחלה הוא רוצה לקרוא לה תנועת התשובה. הוא רוצה לקרוא לה תנועת התשובה. אבל הוא הבין שהמושג אז תשובה לא היה כמו היום תשובה שווים לארץ ישראל. כל זה התשובה זה מישהו שידרדר או משהו כזה, והוא... זה היה הדימוי של בעל תשובה. אבל הוא קרא לזה תנועת החסידות. מה זה תנועת החסידות? של לצקת תוכן, רוח, לתוך עולם העשייה שלנו. כמו חב"ד, למשל, הרי תנועת החסידות של הבעל שם טוב התפצלה להרבה ענפים. השורש הוא אותו שורש, אבל יש כל מיני ענפים. יש חב"ד, יש ברסלב, יש חסידיות אחרות וכל זה. אבל המכנה המשותף לכל החסידיות האלה זה הניסיון המוצלח, אני מוכרח לומר. המוצלח, לצקת... אור, להביא אור, נאמר, לנשמות של היהודים, שאז היו בגלות והיו במצוקה גדולה, דווקא דרך הנגישות אל תורת הנסתר, אל תורת הסוד, מה שאנחנו קוראים. ובאמת, מי שלומד קצת חסידות, היום, נניח חסיד ברסלב או חסיד חב"ד, אז הספרות של החסידות עוסקת בדבר הזה, כן. והרבה אנשים נתפסים ל... וזה מאיר את נשמתם, זה גם מקרב אותם לתורה, למצוות. דווקא הנגישות לדברים האלה שנקרא פנימיות התורה. ואז אצלהם התורה והמצוות זה, והאמונה והכל, הכל מתחבר ביחד. זה הפתרון. אבל מה? יש הבדל בין הרב קוק זצ"ל ובין תנועת החסידות. צריך להבדיל, להבין מה ההבדל גם. ועוד שהבעל שם טוב זכה, זכר צדיק לברכה, זכה להאיר את נשמתם של היהודים בגולה, עם כל מה שהיה לנו בגולה, כל המצוקה הגדולה וכל הדברים האלה. אני לא יודע אם שמעתם שהקימו את מדינת ישראל. מישהו שמע על הדבר הזה? מי שמע כאן? לא שמעתם על זה? למה אני אומר זה? קיבלו את הדבדיחות? כי יש כאלה שלא שמעו. כאילו המציאות נתקעה בגלות. כאילו עדיין אנחנו נמצאים בגלות. ועדיין דגל ישראל, איך אומרים, לא מרימים אותו. כאילו אנחנו מתעלמים מההתפתחות הדרמטית, הנהדרת, של תחיית עם ישראל. ואין ספק שאותה חסידות שהיא פעלה נפלאות בעם ישראל, והצילה מיליוני יהודים מהתבוללות והתרחקות וכל הדברים האלה, אותה חסידות, היום היא צריכה קומה נוספת, לא לבטל אותה חס ושלום, אבל היא צריכה קומה נוספת, הקומה הלאומית מה שנקרא. קמנו לתחייה, אנחנו כבר לא מבחינה לאומית, לא באותו מצב, להתחבר לכל התהליך של התחייה של העם היהודי כאן בארץ ישראל. וזהו הרב קוק זצ"ל. הוא ראה את עצמו כשליח לעניין הזה. הוא ראה את עצמו כאילו אומר, אני כאן, נותן איזושהי הדרכה. אני מורה, מורה של הדור והדורות הבאים שאחריו, להראות שכל היהדות אפשר למצוא כחלק, לא רק כחלק, זה התורה הגואלת. כל תהליך הגאולה, הכל מחובר, הכל קשור לאותה תורה. זה לא דבר נפרד, זה לא תורה לחוד וגאולה לחוד, או התחייה לחוד, חס ושלום. וכל הספרים שלו עוסקים בעניין הזה, איך להוריד את הדברים הגדולים, הרוחניים, אל הארציות, אל התחייה, אל האדמה, אל עבודת האדמה, בניין המולדת, בניין החיים וכל הדברים האלה. ודרך אגב, ראיתי באחד הספרים שזה באמת כל גדולי ישראל שעסקו בפנימיות התורה. הם ידעו לחבר את חיי המעשה, את חיי היום-יום. הם לא היו אסטרונאוטים, סליחה שאני אומר, שחיים שם באיזה אווירה בשמיים. הם חיברו שמיים וארץ. סולם יעקב, ראשו, רגליו מוצבות ארצה, וראשו בשמיים. זה המציאות האמיתית של תורת הסוד. תורת הסוד היא באה לחבר שמיים וארץ. זה מובן הרעיון. אז זה גם מה שהרב אומר כאן. אנחנו צריכים למצוא דרך לדבר אל אותם נשמות טובות שקיימות, שהתרחקו מהמסורת, מהדעת, ולא מכירים את המסורת, אבל באותה דרך שלא להצטמצם, אלא אדרבה, להעמיק ביהדות, להעמיק ביסודות האמונה, ללמוד, להאיר את הנשמות שלהם. בצורה כזאת, החוצפה הזאת תלך תיעלם במהרה בימינו, אמן, תוך כך נזכה לגאולה שלמה, לישועה שלמה, ונחמה שלמה, במהרה בימינו, אמן.